קראנו השבת את פרשת אמור. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ואמרת להם, לנפש לא יטמע בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו וכו', לא יקרחו כורחה בראשם, ופיית זקנם לא יגלחו, ובשרם לא ישרטו שרטת, קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו את שם אלוהיהם, כי את אישי השם לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. התורה אוסרת על הכהנים להיטמע למתים, אלא אם כן קרובים מדרגה ראשונה, להם מותר להיטמע. ולכהן גדול התורה אוסרת אפילו להיטמע למתים מדרגה ראשונה. לכאורה זו דרישה קשה מאוד. יש לאנשים ידידים, לא רק קרובים מדרגה ראשונה, גם קרובים מדרגה שנייה. יש קשר וחפץ ורצון להיות שותף, ללוות לפחות, לקיים את הלוויה, השקפת, לטפל, והתורה אוסרת. כאילו לא מתחשבת ברגשות העמוקים, הכואבים, של האדם בעת צערו. אבל כשאנחנו מתבוננים, התורה בעצם רוצה ללמד אותנו כשאדם נפטר צריך להתייחס לזה בצורה אחרת ממה שהמקובל. כלומר, הוא הולך אמנם לבית עולמו, אבל כאילו הוא הולך למקום אחר, לא כאילו נעלם לגמרי מהמציאות, אלא הוא עולה למקום אחר. מעין, אם נאמר שאנשים בחוץ לארץ, מישהו מבני המשפחה, הוא החליט לעלות לארץ ישראל, לעזוב את כל משפחתו ולעלות לארץ ישראל. הפרידה היא קשה. אבל לא קוקה, לא עצובה, מפני שהאדם הולך עכשיו לארץ ישראל, עולה במדרגה, אמנם חסרונו יהיה ניכר, אבל הוא לא נעלם, הוא קיים, הוא אפילו עולה במדרגה. אבל כן, התורה מלמדת אותנו, לא יקרחו כורחה בראשם, ופיית זקנם לא יגלחו. ולא רק את הכהנים, לכהנים התורה אוסרת את זה, אלא גם לכל ישראל. כמו שאומרת התורה בפרשת ראה, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה ביניכם למת. כי ים קדוש אתה לשם אלוקיך, ובחב אחר השם להיות לו לעמים אשר על פני האדמה. לא תשימו, אדם מצטער, רוצה לתת ביטוי לצער שלו. זה מורט את שערות ראשו. מצער, מגמת נפש, מתגודדים, או מסורתים, לא תשרטו שרטת לנפש, זה אולי אותו דבר. אבל אומרת התורה לא לעשות כן, לא לפגום בצלם אלוקים שבכם, לא תשימו כורחה ביניכם, לא תתגודדו. והסיבה היא, כאמור, מפני שהפרידה מאדם שנפטר, היא לא צריכה להיות עם מין תחושה כזאת שיש כאן נהדר, שאין כאן מציאות בכלל, שהאדם הזה כליה, נעלם, ואיזה חיסרון עצום של ריקנות. אלא יש כאן איזה מהלך, מהלך נוסף. וכמובן, גם האיסור שלא תשימו כורחה ביניכם, כי בנים אתם לשם אלוקיכם. לא יכול להיות שבנים... בנים לשם, הם לא נראים טוב. הם שמים כוחה, הם מסורתים את עצמם, והם נראים לזה, לכל ישראל הדברים אמורים. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ובחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים, אשר על פני האדמה. אתה עם קדוש. אתה נמצא בתפקיד. כל ישראל נמצאים כאילו בתפקיד. הם שייכים להופעה האלוקית בעולם. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. אתה עם סגולה. לכן אתה צריך להיראות בסדר, להיראות לא שבור, לא ולא מרות וקרח. הכהנים דרגה יותר גבוהה, כן? הם גם אסור להם להתאמה, אסור להם להתקרב למתים. הכהן הגדול, דרגה עוד יותר גבוהה, הוא אסור לו אפילו להתאמה לקרובים שלו. ושוב פעם, גם כאן נסביר שאיסור הזה של התאמה הוא נובע משתי סיבות. א', עכשיו אתה בתפקיד, אתה משרת בקודש, כהן גדול, יש לו תפקיד מתמיד, הוא צריך כל הזמן להיות הציץ על ראשו. הציץ היה מחפר על תומת מקדש וקודשיו. צריך שהציץ הזה יהיה תמיד על ראשו, צריך שהוא יהיה תמיד במצב של קדושה, בתפקיד המיוחד שלו. ולכן הוא לא יכול לרדת מקדושתו. אבל יש כאן עוד עומק. כהן גדול נמצא במדרגה רוחנית אחרת, לא רק בתפקיד אחר. התפקיד מבטא גם את המדרגה הרוחנית שלו. וכהן גדול הוא כל הזמן דבוק בריבונו של עולם, והוא רואה את המציאות אחרת, ואת ההיעדר של אדם שנפטר אפילו קרובו, הוא רואה באופן אחר לגמרי. אצלו הצער הוא שונה. הוא לא כמו שאצל אנשים שלא בדרגה הרוחנית הזאת. ולכן אצלו, המניעה הזאת היא מניעה טבעית, מה שהתורה מונעת אותו מלהתאמה לקרובים, ולהישאר מן המידה שלא יצא. זה מקומו הרוחני. זה לא רק התפקיד, אלא זה המקום הרוחני שלו. מי שנבחר להיות כהן גדול, הוא אדם במדרגה רוחנית עליונה, שהוא יודע שפטירתו של אדם זה מעבר משלב לשלב, והוא מבין את זה בצורה עוד יותר גדולה ועוד יותר עמוקה, ואולי אפילו, לא נגיד שמח, אבל כמעט, הוא מבין, עלה במדרגה, מה יש להצטער? לנו יש חיסרון, אבל לעומת המדרגה שהוא עלה, אין מקום לצער, לצער עמוק. כהנים שאינם במדרגה, כהנים שאינם במדרגה הזאת, אבל הם כן במדרגה יותר גבוהה משאר ישראל, אז הם גם כן מבינים, מסתכלים על הפטירה באופן אחר, ורואים, יודעים את הצד החיובי שיש בדבר הזה, את ההנהגה האלוקית, את הסדר האלוקי, ולכן הם במדרגה הזאת שאין להם להתאמה למי שאיננו קרוב. מבחינה מסוימת אפשר ללמוד מכאן גם על כל ישראל. כל ישראל גם כן יש להם בחינה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובמיוחד אלה בני התורה, תלמידי חכמים, שהם בעצם ממלאים את התפקיד של כהנים. התפקיד של כהנים, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, הם הלוויים, הכהנים, יש להם תפקיד הדרכתי, תפקיד רוחני, לא רק תפקיד בבית המקדש, אלא הם נושאי דבר השם בתוך העם, בתוך ישראל. ויש אנשים, תלמידי חכמים, בני תורה, שהם נושאים דבר השם בפועל, הם במדרגה של כהנים. והם צריכים גם כן לראות את פני הדברים באופן יותר מרומם, באופן יותר נישא. ומי שיותר גבוה, מי שקרוב למדרגה של כהן גדול, כן, כן, הוא צריך לראות להסתכל על התהליכים, על השינויים, על המעבר מחיי העולם הזה לחיי העולם הבא, באופן עוד יותר גבוה, באופן עוד יותר עליון. תורה מדורשת גם מהכהנים שעובדים, הולכים לשרת בקודש, היא אומרת שכהנים שבעלי מומים לא יכולים לשרת. זה לא מתאים. לא יפה. שבעבודת הקודש, בבית המקדש, בעבודת הקורבנות, יעבדו כהנים שהם בעלי מומים. והדברים הם גם באופן רוחני, צריכים לומר. כמו שבאופן גשמי, אז אם כהן יש לו מום, אז הוא לא מתאים לעבודה. אז אותו דבר, אנחנו נדבר על הכהנים הרוחניים, על בני התורה, תלמידי החכמים, שהם צריכים להיות הדוגמה, והם עובדי השם במובן הרוחני. גם להם לא צריך להיות מומים במובן הרוחני. זאת אומרת, מי שעוסק בעבודת קודש, הוא צריך להיות שלם. הוא צריך שלא להיות פגם. גם הוא, וגם העבודה שהוא עושה, היא צריכה להיות מושלמת. כלומר, כשאדם בא לעבודת השם, עבודת השם, תפילה, בא להתפלל. תפילה כנגד, תפילות כנגד קורבנות, תקנו. אדם בא להתפלל. הוא בא להתפלל עם לב חצוי, עם איזשהו איש לימות של התרכזות בעבודה, עם איזה מידות שעוד לא, שלא מושלמות. יש כאן איזה פגם רוחני, והעבודה היא נעשית על ידי אדם שהוא לא מושלם. זה חיסרון בעבודה. ועבודה צריכה להיות, גם כן הקורבן צריך להיות שלם. עם תפילות כנגד קורבנות תקנו, אז כמו שקורבן בעל מום לא יכול להיות, גם אדם לא יכול להתפלל תפילה שאיננה שלמה. תפילה, וגם בצורה החיצונית כמובן, צריך להתפלל ולא לדלג ולא לקפוץ, והתפילה צריכה להיות מושלמת, אבל גם במובן הרוחני, עם תפילה בלי כוונה, יש מדרגות בלי כוונה. יכול להיות מצב שבלי כוונה שאדם בכלל לא יודע איפה הוא נמצא, שעל זה יש דיון אם זה בכלל נחשב תפילה. חיים מבריסק אומר שיש שני דרגות בכוונה, שני בחינות של כוונה. יש כוונה אחת של מתכוון להתפלל, מתכוון לקיים את מצוות התפילה, ויש גם כוונת המילות. כוונה שעומד לפני השם. אז יש כוונה, ואם אדם לא יתכוון, חסר לו כוונת המצווה, אז אפילו בהתחלה, אם הוא יתכוון, פרחה ראשונה יתכוון לכוונת המצווה, כבר יצא ידי חובה. אבל לא מתכוון, לא יתכוון למה שהוא, לא שם לב למה שהוא אומר, אם הוא לא יודע מה הוא אומר, אז בכלל הוא לא אמר. זה כמו מתעסק, זה לא גדר של אמר. והתפילה היא פגומה, כמו קורבן, שהוא קורבן פגום, שאדם יביא קורבן שלא מושלם. אז מה, אז לא נתפלל? אם אי אפשר להתפלל תפילה מושלמת? נתפלל. אבל נדע שתפילה שאנחנו מגישים לריבונו של עולם, היא צריכה להיות כן מושלמת. אם היא פגומה, זה לא רק החלק הפגום, זה פוגם בכל התפילה. וכן, בכל עבודת השם. עבודת השם, גם הפעולה צריכה להיות מושלמת. גם האדם צריך בגישה שלו להיות שלם בגישתו לעבודת השם. בהמשך יש לנו מצוות נוספות. גם מצווה אותו עובד נו לא תשחטו ביום אחד, וביום השמיני ועלה ירצה לקורבן, דיני הקורבנות. אני רוצה להביא כאן סיפור ידוע, אבל חשוב לי לחזור עליו. נמצא כאן במדרש. המדרש מספר, אלכסנדרוס מוקדון הלך למדינה אחת שקוראים לה אפריקה. יצאו לפניו אנשים מאותה מדינה והביאו לו כל מיני פירות שהם מזהב, רימונים של זהב, לחם של זהב, שולחן של זהב. הוא שאל אותם, מה אצלכם אוכלים לחם מזהב? אמרו לו, אנחנו לא מניחים שחסר אצלך אוכל בארץ שלך שבשביל זה באת אלינו. אנחנו הבנו שאתה באת בשביל הכסף והזהב שיש במדינה הזאת. אמר, לא, אני באתי לראות איך אתם דנים דינים. בינתיים שהם יושבים, באו שני אנשים לדון לפני המלך. אחד אמר, אדוני המלך, קניתי חרוב מהאיש הזה, ואדרתי, ומצאתי שם יהלום. אמרתי לבעל החרוב שהוא מכר לי, קח את היהלום, אני קניתי ממך חרוב, לא קניתי ממך יהלום, אז בבקשה תיקח את היהלום בחזרה. אמר לו המוכר, אבל אני מכרתי את החרוב וכל מה שיש שם. אז זה שלך. אתה חושש מאיסור גזל? גם אני חושש מאיסור גזל. מריבה. כל אחד רוצה שהשני ייקח את היהלום. נו, איך פותרים את הבעיה? אמר המלך, יש לך בן? שאל את האחד. אמר לו, כן. שאל את השני, יש לך בת? אמר, כן. טוב, אז נעשה שידוך ביניהם, והם יקבלו את היהלום. אז ממו נפשך זה יהיה בידיים הנכונות. אלכסנדר מוקדון, כשהוא שמע את זה, הוא היה תמוע. הוא היה תמע, מה זה הדבר הזה? אמר, שואל אותו המלך, מה אתה מתפלא? מה, אצלכם לא דנתי טוב? אמר לו, אילו היה הדין אצלנו מגיע, אז מה הייתם, שאל אותה, את אלכסנדר מוקדון, מה אצלכם היו עושים במקרה כזה? אז הוא אומר, היינו הורגים את זה ואת זה, ולוקחים את היהלום לעצמנו. שאל אותו, אותו המלך, את אלכסנדר מוקדון, תגיד לי, אצלכם השמש זורחת? אמר לו, כן. גשמים יורדים? כן. אז כנראה שיש אצלכם בהמות שבזכותם זה יורד. לא, לא בזכותכם. האנשים לא מגיע להם שכנראה שיש לכם צון, בקר, שבזכותם יורד הגשמים והשמש זורחת. אדם הוא דכתיב, אומר המדרש, אדם הוא בהמה תושיע השם. לפעמים אדם בזכות בהמה תושיע השם. במקרה דנן, אם לאנשים לא מגיע, אז בזכות הבהמה. אמרו ישראל ריבונו של עולם, כאדם אנחנו וכבהמה תושיענו. לפי שאנו נמשכים אחריך כבהמה. במובן זה, שכמה שאדם משיג את הגדולה האלוקית, הוא לא משיג. ביחס להשגה של הגודל האלוקי, אדם הוא כבהמה. וזה הכוונה, נמשכים אחריך. אנחנו, בלי שאלות, נמשכים אחריך, כי הגודל האלוקי הוא בלתי מוגבל. זה מה שאנחנו אומרים, מושכני אחריך נרוצה. יש כאן דמיון בין אדם ובהמה, ביום השמיני מול בשר לא טוב, ממשפט הבהמה, מיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן. עקב זה ובה הדבר הזה. אל תתפלו שמין ויכוח כזה נוצר. זה קורה גם כאן ביישוב שלנו. לפעמים באים אנשים ואומרים שאנחנו קנינו איזה דבר, אולי זה שילמנו לא בסדר ואנחנו צריכים לשלם יותר. בדרך כלל אני שומע רק צד אחד. כי זה לפעמים איזה... אבל באים אנשים מתלבטים, אולי הם צריכים להחזיר כסף לחנות, אולי הם צריכים לעשות דבר כזה, אולי צריכים לעשות דבר כזה. ברוך השם, יש שאלות כאלה. אנחנו ממשיכים בפרשה, והתורה, בפרשה שלנו, מוקדש חלק גדול למועדים, לשבת ומועדים. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם. אלה, כן, דבר על בני ישראל, אמרת אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון נקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבת היא לה' בכל מושבותיכם. התורה מתחילה במועד ומדברת על השבת, ואחר כך הוא ממשיכה, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, ומדברת על פסח ועל שבועות ועל סוכות, כל החגים. כבר ברש"י בשם חז"ל מובא מה זה למועדי השם. הכוונה היא לא לשבת, שבת זה אולי לא הכוונה כולל שבת, אלא בא ללמדך שמי ששומר שבת הוא כאילו שומר כל המועדים, מי ששומר מועדים שכאילו שמר את השבתות, יש איזה חיבור ביניהם. ובאמת שבת ומועד, עניינה של השבת קביעה וקיימה. שבת אנחנו לא קובעים. מועדים, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, ישראל קובעים את המועדים. ישראל מקדשים את המועדים. אם ישראל משנים את היום של קידוש החודש, משתנים המועדים. כלומר, הכוח של קביעת קדושת המועדים נתון בידי ישראל. שבת, קביעה וקיימה. שבת מוחלטת, אלוקית, בלתי משתנית. והמועדים, הקדוש ברוך הוא נתן לישראל היכולת לקבוע את סדרי המועדים. השבת היא בחינה כמו יום תחילה למקראי קודש. יש מקראי קודש, יש המועדים שאנחנו קוראים, שאנחנו קובעים, והשבת היא המקום. קדושת הזמנים. יש קדושת מקום, יש קדושת האדם, מדרגות בקדושת האדם, ישראל, ביחס לשאר האומות, יש כהנים, לוויים, ישראלים, מדרגות בקדושה, סגולה, סגולה, לעומת שאר העמים, ויש קדושה של מקום, ארץ ישראל, לעומת שאר הארצות, מקודשת מכל הארצות, ויש קדושת זמנים. ומה שיותר קדוש, הוא יותר קיים, הוא השורש. התחילה המציאות מהקדושה והתפשטה כאילו אל פחות קדושה, פחות קדושה, וכאילו אל החול, ובעצם בכל מקום יש איזו נקודה של קודש. המקור הוא ריבונו של עולם, מקור הוא הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם יוצר את עולמו, הוא בורא בריאה, והבריאה מורכבת מזמנים, ממקומות ומנבראים. ולכל אחד מהבריאות הללו, זמן זה גם בריאה, מקום זה בריאה, והנבראים הם בריאה. כל אחד, השורש שלו, בהתחלה היא שיא הקדושה, כי ההתחלה היא מהמקור האלוקי העליון, מתחיל המקור האלוקי. לכן בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ראשית, ישראל קדמו לעולם, ישראל הם השורש של כל הנבראים כולם, כי הם היותר קדושים מכל המציאות כולה, וכל המציאות כולה היא כאילו נמשכת ומתפשטת מהסגולה הישראלית, מנשמת ישראל, מהמקור העליון, מתפשטת המציאות, משתלשלת ומשתלשלת, ומופיעה כל המציאות כולה. מהנקודה היותר עליונה של הנבראים, שהמקור היותר עליון של הנבראים, נשמת ישראל, שאחר כך מתגלה בעם ישראל. במקומות, גם כן, יש סדר של בריאה. גם המקום הוא בריאה, והשורש המקום, התחלת יצירת מקום, זה המקום היותר קדוש, היותר עליון. זה מקום בית המקדש. זה אבן שתייה, שחז"ל אומרים שממנה הושתת העולם. אבן שתייה, השורש, אחר כך מתפשטת מזה כל המציאות. כל קדושה, כל מציאות המקום. בכל, כן? היא מתפשטת מאבן שתייה שממנה הושתת העולם. ואפילו בהקדמתו של הרמב"ן אומר, הוא מביא בשם חז"ל גם, כן, ששלמה המלך ידע איך מתפשטת מאבן השתייה כל המציאות, והוא יכול היה לטוע נטיות בארץ ישראל שמתאימות לכל האקלימים שבעולם כולו, כי הכל מתפשט, יש זרמים כאלה שמן התפשטות כאלה מהשורש שמתפשטים לכל הצדדים, כל המציאות היא מהמקור, מבית המקדש, מקום קודש הקודשים. אז הוא נתן נטיות לפי הענפים המתפשטים שמתאימים למקומות שונים בכל העולם. זאת אומרת, כיפשוטו ממש. אנו יכולים להסביר את הדברים מצד הפנימי הרוחני, שזה המקום השורשי וגם באופן אמיתי, אבל לא צריך לפרש את זה בצורה ממשית, אבל חז"ל באו ואמרו כי ממש ככה. וכמו שיש בקדושת מקום ובקדושת הנבראים, יש התחלת הקדושה, התחלת הופעת הנבראים זה בנבראים היותר קדושים, והתחלת קדושה, מציאות המקום זה במקום היותר קדוש, כך גם בזמנים. זמן זו בריאה, והשורש של בריאת הזמנים זה הזמן היותר מקודש, והזמן היותר מקודש הוא שבת. שבת היא השורש, ולכן הכל סביב שבת. שלושה ימים לפני שבת זה מקמי שבתא, שלושה ימים אחרי שבת, אחרי השבת, השבת היא הלב של כל הימים, של כל המציאות. שבת היא תחילה למקראי קודש. קדושת, ההופעה של המציאות בהתחלה, ההופעה של קדושה, של קדושת זמן, זמן קדוש, ומתוך כך אחר כך מתפשט פחות, 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 וכך מופיעה כל מציאות הזמנים. אם נרצה לדייק, נוכל לומר ששבת היא המקור של הבריאה גם בפועל. כי היום הראשון שנברא, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. מה זה ויהי ערב, ויהי בוקר? הערב היה תמיד, כל עוד שלא היה בוקר, כל עוד שלא היה שמש, שלא היה אור, אז היה ערב, היה לילה. מה זה ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד? אומרים חז"ל, שמקודם היה, לפני שהתחיל הערב, היה התנוצצות של אור, ומיד קבע, התחיל הערב. איזה אור היה לפני היום אחד הזה? איזה התנוצצות? שבת. מה יש לפני יום ראשון? שבת. היה שבת ארוכה, 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 ארוכה. זה שבת עם מעין עולם הבא. יום שכולו שבת, מנוחה לחיי העולמים. יש מעל הזמנים, הזמן שבעל הזמנים, זה ביטוי לא מדויק, נכון? כלומר, המציאות שמעל הזמנים, שלא שייך לקרוא לה בשם זמן, הנצח, הבלתי מוגבל, זה השבת. מבחינת ההגדרה של זמן, כן? מבחינה של זמן. ומהשבת הבלתי מוגבלת, מופיעה השבת במציאות. ומהשבת מתפשטים קדושות הזמנים, ומהזמנים ימי החול. וכך בעצם ההתפשטות הזאת של הקדושה מתפשטת, וגם בחול יש הקדושה סמויה, קדושה נעלמת, שהיא מקיימת אותו. כי כל דבר קיים במציאות הוא מפני שהוא מחובר אל מקורו, אל השורש העליון, אל הנקודה הפנימית שלו, אל ריבונו של עולם. אז ככה שגם מבחינת המקומות, כל המקומות יש בהם איזה קדושה נעלמת, הקדושה יותר בולטת היא מופיעה בארץ ישראל, ועשר מדרגות, קדושה יותר, מדרגות מדרגות של גילוי קדושה, אבל בעצם הקדושה מתפשטת בכל המציאות, אבל מוסתרת. וצריך לדעת שהיא קיימת בכל המציאות. זה מעין ההופעה של כוחות הנפש באדם, כן, כוח החיים שבאדם, עיקר הכוח שם מופיע, הוא מופיע במוח, בלב, שם מתפשטים כל הכוחות אל כל הגוף. אבל בעצם כוח החיים מופיע באדם בכולו. יש חיות ברגליים, יש חיות בידיים, יש חיות בכל עבר ועבר מרמח איברים של האדם יש חיות. והחיות הזאת היא לא משתנה ממקומה בראש או ממקומה ברגליים. זה אותה חיות. רק הלב, המוח, הם כלים שיכולים לקבל יותר חיות. לכן שם יש המרכז. ושאר האיברים הם פשוט מוכשרים לפחות כוחות של חיים. הם מקבלים, הם כלים להופעת האור הבלתי מוגבל. הקדושה מופיעה בתוך המציאות, כמו שהחיים, קדושה מופיעה בתוך המציאות כולה. רק יש חלקים במציאות שבהם הקדושה מופיעה יותר בגילוי, וחלקים אחרים במציאות שהקדושה מופיעה יותר בצמצום. מדרגות בהופעת הקדושה, אבל בכל מקום יש קדושה נסתרת, נעלמת, וכל מקום יש לו עניין ותפקיד לגלות את הקדושה שבו. אנחנו חוזרים אם כן לקדושת הזמנים. ישראל מקדשים את הזמנים, את שער החגים. אבל מקור קדושת הזמנים זה שבת שהיא למעלה מהיכולת שישראל מקדשים, כי שבת היא מעל הקדושה. והנה, וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, ממוחרת השבת. פסח נקרא שבת. הצדוקים לא הסכימו לזה. הם אמרו, מה ספרתם לכם מוחרת השבת? זה צריך להיות שבת בראשית. זה לא יום טוב, אלא זה שבת בראשית. היה על זה מאבק קשה מאוד בין הצדוקים ובין החכמים. וכשניצחו החכמים את הצדוקים, עשו ימים טובים. קבעו ימים טובים לישראל. אומרת הגמרא, 8 ימים ראשונים של חודש ניסן זה יום טוב, עד שנקבע תמיד. ניצחו את הצדוקים בוויכוח על התמיד. שהצדוקים היו אומרים שיחיד יכול להביא קורבן תמיד. שכתוב את הכסף שיחד תעשה בבוקר. כל אחד, כלומר, אתה תעשה, לא תעשו כלל ישראל. אחד יכול להביא מקורבן פרטי, וזה יהיה קורבן התמיד. זה היה ויכוח ביניהם ובין החכמים. והיה קשה מאוד לנצח אותם. הם היו רבים. והיה ויכוח עניין רוחני. כלומר, והכריעו. וניצחו אותם. עשו 8 ימים טובים ראשונים של חודש ניסן, שלא יגידו בזה תחנון, בגלל שניצחו את הצדוקים. אחר כך ניצחו אותם גם בשאלה השנייה, שהם אמרו שספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, זה מוחרת שבת בראשית. זאת אומרת, בפסח, אחרי התחלת ירושון של פסח, מתי שתהיה שבת, אחרי השבת יתחילו ספירת העומר. לא אחרי יום טוב ראשון, אלא אחרי השבת. שבת פעמים קורית ביום השלישי, כמו שהשנה, לפעמים ביום אחר. כן, פסח יכול לצאת בכמה ימים בשבוע, לא בדו פסח, אבל בשאר הימים כן. אז ספרתם לכם מוחרת השבת, ככה אמרו הצדוקים. עד שחכמים ניצחו אותם, והוכיחו ששבת, הכוונה, ספרתם לכם מוחרת השבת, זה הכוונה יום טוב. הווה אומר, זה מחזק את מה שאנחנו אומרים. שבת, פסח זה היום טוב הראשון. התחלת סדרי ימים טובים. הוא מחובר עם השבת. הוא גם נקרא עדיין בשם השבת. הרב רוצה לומר שהוויכוח בין הצדוקים ובין החכמים הוא בעצם היה ויכוח עמוק מאוד. שהצדוקים הם כפרו בתורה שבעל פה. הם האמינו רק בתורה שבכתב, ולא במסורת של חכמים העוברת מדור לדור ממשה רבינו. כפרו בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה בעצם התורה שעם ישראל שמופיע על ידי עם ישראל, על ידי חכמי ישראל. כן? תורה שבעל פה היא בעצם יום טוב. יום טוב זה החכמים קובעים. יום טוב ישראל מקדשים את הזמנים. תורה שבכתב שבת. השבת היא קביעה וקיימה, היא מוחלטת. היא לא מתבארת על ידי ישראל. כמו השבת, כמו התורה שבכתב, שהתורה שבכתב, זו התורה האלוקית, העליונה, השמיימית. תורה שבעל פה, באים חכמים, והם, לפי הבנתם, כמובן בכוונתם להבין את רצונו של ריבונו של עולם, אבל כמו שהם מבינים, ואיך שהם מבינים, ואיך שהם מקבלים, כך מופיעה תורה שבעל פה. כלומר, תורה שבעל פה מופיעה על ידי ישראל, לכלל ישראל, לידי חכמי ישראל, תורה שבכתב אלוקית, שמיימית, בלי מעורבות של ישראל, מעין היחס בין שבת ויום טוב. הדוקים אמרו, מה, יום טוב זה לא שבת. התורה שבעל פה, כן, לא מחוברת לתורה שבכתב. אין חיבור. אי אפשר לקרוא לזה שבת. כאן יש איזה ויכוח פנימי, בעצם המהות, כל המהות של הוויכוח בעצם התגלמה, האם ספרתם לכם מוכרת השבת, זה שבת או זה יום טוב? האם זה, יש רק תורה שבכתב, או יש גם, או השבת גם מופיעה ביום טוב, דהיינו בתורה שבעל פה, שמקורה ממקור התורה שבכתב. שתורה שבעל פה היא מחוברת לתורה שבכתב, ומקושרת, וזה מתגלה על ידי השבת הזאת של פסח. אם כן, אנחנו נמצאים בספירה. ספרתם לכם ממוחרת השבת, ואנחנו גם כן נמצאים באמצע הימים של ספירת העומר. והנה, וספרתם לכם מוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. יש כאן שתי הדגשות. הספירה היא ממוחרת השבת, והספירה היא מיום אביאכם את עומר התנופה. שבע שבתות תמימות תהיינה, עד מאוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. כלומר, אתם מגיעים ליום החמישים, ויש ביום החמישים, זה יום טוב, וגם אז אתם מקריבים מנחה חדשה לשם. כי זאת אומרת שהספירה היא בעצם, מהפסוקים אפשר להבין שהיא ספירה מהעומר ועד המנחה החדשה, מיום טוב הראשון של פסח ועד חג השבועות. כאילו שני עניינים מרכיבים את עניינה של ספירת העומר. עניינו של העומר זה קורבן שעורים, מאכל בהמה. אדם לא אוכל שעורים, מאכל בהמה, והתורה אומרת להקריב את זה קורבן לשם. יש לנו עוד דוגמה של מאכל, של קורבן שעורים, זה סוטה. שהיא גם כן עשתה מעשה בהמה, לפיכך קורבנה קורבן של מאכל בהמה. והתורה אומרת לנו להביא קורבן ציבור שהוא מן השעורים. חז"ל מתבוננים בזה ואומרים שלקורבן הזה יש ערך מיוחד במינו. רבי יוחנן אמר לו, למה אל תהי מצוות העומר קנה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען? הדאוד הכתיב, נתתי לך וזכה את ארץ כנען, על מנת ואתה את בריתי תשמור, ואיזה זה מצוות העומר? כי במצוות העומר כתוב, היה כביעך השם אל הארץ. כלומר, והיה כביעך זה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, בשביל מה? בשביל שתקריב קורבן העומר. ריש לקיש אמר, לעולם על אי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו. זה קמח שעורים. רבי אבאו ורבי סימון ורבי שוע בן לוי אמרו, שאיש עמדה להם בימי גדעון, שנאמר ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, והנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים. מהו צליל לחם, מהו צליל שעורים? רבנן אמרי, על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים. ובזכות מה ניצלו? בזכות לחם שעורים, ואיזו זו מצוות העומר. כלומר, הוא חולם חלום בזמן גדעון, המצב הוא מצב חמור מאוד, הדור צלול מצדיקים, אין צדיקים בדור. כלומר, הוא נמצא במצב מאוד נמוך. ואז, הם ניצלים ישראל. בזכות מה ניצלים? גדעון מציל את ישראל. בזכות מה ניצלו? בזכות לחם שעורים. ואיזו זו מצוות העומר. הווה אומר שללחם השעורים יש איזה תפקיד מיוחד. תפקיד להרים את ישראל כשהם נמצאים במצב המדוכדך ביותר, הנמוך ביותר. במצב ההתחלתי. שעוד לא התקדמו, לא עלו, לא התרוממו. הם נמצאים במצב כזה של ריקנות לגמרי. זה בעצם הדוגמה של סוטה, שהיא מביאה קורבן, ואם היא לא חטא, אז הקורבן הזה גורם שהיא אחר כך היא מתברכת. וגם ישראל, הקורבן הציבור שלהם, אז הוא מיועד לשעות קשות, למצבים קשים, שהישראל אין להם זכויות, אבל גם מהמצבים הקשים האלה אפשר לקום ולתרומם. זה עניינו של הקורבן הזה. אתה מביא קורבן מהמצב הנמוך, מהשעורים הנמוכים, ואתה מרומם את השעורים ומקריב אותם להשם, אז אתה מרים את המצבים הנמוכים שנמצאים בעולם ומתקן אותם. הקורבן הזה הוא בא ביום הראשון, יום הראשון של ספירת העומר. ישראל יוצאים ממצרים, הם נמצאים ברגע מסוים, הקדוש ברוך הוא מציל אותם אותו היום, יום גדול של התרוממות, אבל בעצם מצבם הוא צריך הרבה תיקון. הם תחת השפעת המצרים היו שנים רבות, ועד כדי כך שמלאכי השרת אומרים הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. כל שנה כשאנחנו חוזרים על העניין הזה, על הימים הללו של פסח ושבועות, אז אנחנו חוזרים עוד פעם אל אותו המהלך. מתחילים מההתחלה. מתחילים ספירת העומר מההתחלה, מהמצב ההתחלתי, ומתחילים להתקדם. ומתקדמים ומתקדמים ומתקדמים. והמצב ההתחלתי יכול להיות בשלבים שונים, אבל כל פעם אנחנו במגמה, עכשיו אנחנו עולים מאיזה התחלה מסוימת, לפסגה יותר גבוהה, יותר עליונה. מגיעים לחג השבועות, שם מקריבים לחם מחיטה, שתי הלחם מחיטה. חיטה היא מבטא את הדעת, אין התינוק יודע לקרוא אבא, אין אפילו קצת של דעת לפני שהוא אוכל מחיטה. כלומר, החיטה מבטא מדרגה עליונה. לא לעומת מאכל אדם. לעומת מאכל בהמה של השעורים, החיטה היא מאכל אדם. אדם שהוא בר דעת, שהוא מייצג את המין בעל השכל, בעל הדעת בעולם. אנחנו עוברים משלב לשלב. סופרים ספירת העומר מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות עד שתי הלחם. כל שנה ושנה זה התפקיד של הימים האלה. ימים של התרוממות, ימים של עלייה ממדרגה למדרגה. שבע שבתות ותספרו 50 יום. גם ספור, מצווה למנות את הימים, גם למנות את השבועות. כל שבוע זה איזה שלימות מסוימת, שגם בה יש מגוון של הופעות, כל יום ויום עם הערך המיוחד שלו, וענייננו בימים האלה לעלות ממדרגה למדרגה. רוב הימים כבר עברנו. נשאר לנו עוד פחות משלושה שבועות. פחות מ-20 יום. וצריך להתכונן, לעלות, להתרומם, למצות את הגדולה של הימים האלה. שראינו שאנחנו זוכים לשבת באוהלה של תורה, לעסוק בדבר השם, להתעלות, וצריכים אנחנו לחיות את הגובה הזה של החיים שאנחנו נמצאים בהם. כשאדם עוסק בתורה, שמחה בעליונים ובתחתונים. כשציבור עוסק בתורה, שמחה גדולה ועצומה. כשנמצאים בימים אלה שאנחנו ימי ספירת העומר, זה איזה בחינה מסוימת כמו חול המועד ארוך. כלומר, מפסח ועד שבועות. בסוכות היום השמיני הוא צמוד לשבעת הימים. בפסח יש שבעה ימים, היום השמיני הוא אחרי 50 יום. הוא בסוף. וכל ההמשך הזה זה כאילו באמצע בין חג הפסח לחג השבועות, מחוברים יחד. הרי חג השבועות הוא תמיד 50 יום אחרי פסח, ביום ה-50, אף פעם לא ישתנה, גם אם אנחנו נתחיל לקדש את החודשים על פי הראייה, ונעשה חודש ראש חודש יער יום אחד, וחודש סיוון גם כן יום אחד, אז יצא לך שחג השבועות יהיה בזין בסיוון, ולא יהיה בבא בסיוון. ואם נעבר את חודש ראש חודש סיוון גם כן, כמו שאנחנו מעברים גם את ראש חודש יער נעברי לשניה, אז חג השבועות יהיה בהי בסיוון. כלומר, חג השבועות הוא מחובר לפסח. הוא לא ביום קבוע בחודש, כי זה דבר אחד. בעזרת השם, נמצא את הימים האלה ונעלה ממדרגה למדרגה בעזרת השם.